עכשיו ברדיו על הגל. נקודת מפגש עם עמי מגן. המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
ערב טוב, מאזינות, מאזינים, רדיו נעורים על הגל. פרק נוסף של נקודת מפגש. על הצד הטכני, בפעם האחרונה, קבלו אותו, נאוראי טגניה. האמת מרגש, נאוראי מסיים פה י"ב, אוטוטו, ב-27 במאי. תלמידי י"ב יעלו על קר הדשא ואחר כך על הבמה, ויקבלו תעודות, וילכו לאפטר פארטי.
זה לא מעניין אותה.
זה לא מעניין אותה, נכון, נורא והיום. ומשם מבחנים אחרונים וליחידות ההמשך. נוראי, תודה. תודה על הכל, תודה שבחרת להיות בהדסה נעורים, תודה על כל הדברים שאתה עושה פה, על כל הפעילויות וכאן פה בתוך הרדיו, כמעט מרגע הקמתו. תודה לך, אוהבים אותך. פרק נוסף של נקודת מפגש, ואנחנו בתקופה מאוד מאתגרת. חזרנו אחרי חודשיים כמעט של מלחמה, חודש וחצי שחניכים לא היו פה, והדבר הזה מצריך מאיתנו כל פעם מחדש להתרגל, מדינה תחת איום ובזמן חירום. והאמת שהדבר הזה, כל פעם מחדש אנחנו מגלים את החוסן שיש לנו כתושבי מדינת ישראל, כאזרחים ישראלים, אבל בעיקר גם לבני הנוער שלנו. ולצד זה אנחנו גם עדים לאחרונה לסיפורים של אלימות של בני נוער וכאלו שמאבדים את הראש, והרצח האחרון בתח תקווה היה עשי, ובין לבין היה גם אירוע בבאר שבע, וכנופיה של בני נוער של עובדים זרים בתל אביב שמשליטה אלימות. ואנחנו צריכים להמשיך להחזיק כמקום חינוך בכל הזמן, כל הזמן, אל מול התלמידים שלנו, אל מול החניכים שלנו, לנסות לשמור על מסילת, לשמור אותם על מסילת הרכבת. אני שמח, יש איתי היום את תומר רוניגמן.
שלום.
תומר מנהל הפנימייה שלנו, מי שעדיין לא קלט, כן. שיש לו את התוכנית האיקונית.
הפרלמנט.
הפרלמנט עם הפרלמנט תומר. הפרלמנט
של תומר, שם זה מדברים יותר על דברים של היום יום בפנימייה, אבל זה גם מעניין.
כן, אז תומר, אתה יודע, אני אמרתי, בדרך כלל אני מגיע יותר מוכן לתוכניות האלה, יש איזה אורחים ככה חיצוניים, לא מהכפר, יש איזה פלו כזה. פעם בגלל רצף של אירועים, גם כפר, תוכניות, שבגישות דברים טובים, דברים טובים שקורים, אמרתי, יאללה, בוא נדבר על מה מצבנו עכשיו, בוא נדבר קצת על חברה ישראלית, בוא נדבר על נוער במצבי חירום, בוא נדבר על בחירות, אני לא יודע, היום אנחנו יודעים שיכול שאנחנו מפזרים את הכנסת.
היום אנחנו בחירתו של עידן, כנראה.
בדיוק, איך זה אולי ישפיע עלינו, על מערכת החינוך, איך זה ישפיע על... מה היינו רוצים לראות מהפוליטיקאים שלנו בקשר למערכת החינוך? סתם, אז יאללה, מה עולה לך בראש? תן.
מה שעולה לי בראש זה שהיום הייתי באיזשהו כנס של משרד הקליטה, והציגו שם נתונים של עלייה. והראו את הנתונים של העלייה מכל המדינות, ולמעט מדינה אחת, אחרי זה אני אתן לך נחש איזה, כל המדינות בנסיקה מטורפת באחוזי העלייה.
קל, רוסיה בירידה.
לא.
לא? אוקראינה?
לא.
בירידה?
בירידה.
מדינה אחת שבירידה? תיבטח שם, כולם נסיקה והם בירידה. נו?
לא, הם בעלייה מתונה,
כן?
אבל יש מדינה אחת שבירידה דרסטית.
מי?
ארגנטינה.
ארגנטינה?
כן.
למה ארגנטינה?
כי אנשים טוב להם שם.
בגלל חביר מילי?
כן.
שעשה שם זה...
אנשים לא ממהרים לעלות. אז, וזה גרם לי לחשוב...
האמת הפתיעה.
כן, האמת היא שזה היה באמת הרצאה מרתקת.
מי העביר אותה?
מישהו שהוא מארגון שנקרא אופק ישראל, אופק ישראלי, שהם... עושים עבודה מקבילה לסוכנות, שהם מגיעים ומנסים לשכנע יהודים להגיע לישראל. הוא סיפר שם שהיה כנס סי בבריטניה שלשום של 1,200 יהודים שמבקשים לעלות. זה מטורף, זה בערך פי 4 ממה שעולה בשנה רגילה.
דרך אגב, אני אצור אותך מדי פעם, אני לא יודע אם ראית, אבל את הפרעות שהיו אתמול והיום בניו יורק, ניו יורק של ממדני.
לא, לא ראיתי.
זה פרעות, הפגנות אלימות אל מול יהודים, עם המון המון סממנים אנטישמיים. ואני חושב שהעולם המערבי מגש על אירופה, אבל גם ארצות הברית, אנחנו רואים באזורים מסוימים, כן. אנחנו רואים עוד מחוזות שיכולות שאנשים כמו עמדני יעלו, ככל שהדבר הזה קורה, יותר ויותר יהודים ירצו לעלות ארצה.
כן, אז חשבתי על זה גם בהקשר של, של מה שאנחנו מדברים, והחברה הישראלית, ותחושת ביטחון, ותחושת מוגנות. ובסופו של דבר, קודם כל, יכול להיות שחלק מהדברים הם מגמות עולמיות, וגם עדיין המקום הזה, עדיין יהודים מעדיפים את המקום הזה עם כל הדברים שלו, כולל הטילים מאיראן, וכולל האלימות שמשתוללת ברשתות החברתיות וברחובות. עדיין מגיעים לפה יותר ויותר יהודים, שזה באמת גרם לי לחשוב.
מה, כי זה שאלת האלטרנטיבה? אתה אומר שאנשים בעצם אומרים אלטרנטיבה, אני בוחר באלטרנטיבות פחות טובות, או שעדיין, אני חושב שפעם היו עולים למדינת ישראל, בוא, נגיד שההורים שלי עלו למדינת ישראל, כן. אמא שלי מסוריה, ואבא שלי מרוקו, זה היה מתוך הכמיהה נכון. של העלייה לארץ.
נכון.
יכול להיות שהיום העידוד לעלייה זה לאו דווקא כמיהה לחלום הציוני היהודי, אלא יותר מצב צבירה של שנאת אירופה או שנאת זרים.
זה משהו עירה. הוא עירה שבכל מדינה שבה, שכל מדינה שבה האנטישמיות עולה והפרו-פלסטיניות עולה, אז יש עלייה באחוזי העלייה לישראל. ובמדינות שטוב להם שם, והשלטון אוהד את היהודים, אז הם נשארים, כמו בארגנטינה.
דרך אגב, אני חושב שלמדינת ישראל, זה אבא עטלי, אני חושב שמדינת ישראל מאוד 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 חשוב ליהדות תפוצות חזקה.
נכון.
ויהדות תפוצות מאוד 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 חשוב להם שמדינת ישראל תהיה חזקה.
נכון.
זה חלק שומר על חלק.
כן. כן, אבל זה מעניין, כי אנחנו מסתובבים בתחושה שבהרבה פעמים בתחושה של תחושות קשות על מה שקורה, על מה שרואים, על נבחרי הציבור שלנו. ואולי זה שם בפרופורציה, לא יודע.
תגיד לי, הם הראו גם נתונים של ירידה? של עולים חדשים,
לא,
מעניין.
לא, לא, הם מתעסקים רק בעלייה. שאלו אותו שם על זה, אבל הוא אומר שאין לו את הנתונים.
כי אני קראתי איפשהו, כל הזמן מדברים שבשנים האחרונות יש יותר ירידה משנים תמיד משנה קודם, ותולים את זה במצב שקורה במדינה. אין ספק, יש שיח מאוד לא פשוט, בטח בחלקים מסוימים בעם על אולי יותר נכון, ואנשים רוצים לעשות דרכונים וכל מיני דברים כאלו. אבל אני הבנתי, וגם מאיזה רעיון שקראתי, שבעצם חלק גדול מהירידה זה כאלה שעלו לפני 4 שנים ממדינות רוסיה ואוקראינה, קיבלו את הסלי קליטה בגלל המלחמה, ועכשיו שהדברים קצת מרגישים יותר יציב, הם חוזרים.
נכון. אגב, אנחנו גם רואים את זה פה בפנימיה, שיש לנו הרבה חבר'ה שעלו וחוזרים. אבל אני לא יודע להגיד אם יש יותר ירידה. אני יכול להגיד, לא יודע, אולי אתה... אני כן יותר משומע שיח הזה, יותר ממה ששמעתי לפני 5 שנים, לפחות בסביבה
אחרת. אני שומע הרבה שיח, אני לא יודע כמה בפועל קורה.
נכון.
אני גם כל הזמן אומר שאנשים יש להם איזה פנטזיה, שאם אלה הם דרגון פורטוגלי, או ספרדי, או רומני, בסופו של דבר, אפילו אוסטרלי, בסדר? בסופו של דבר, אם מדינת ישראל לא תהיה מדינה חזקה, ולא תהיה מקום שבטוח להיות בו, אז אנחנו, גם מי שיאגר למקום אחר, הוא לא יהיה מאגר, הוא לא יהיה פליט, הוא יהיה נרדף.
כן.
ההיסטוריה מוכיחה לנו את זה.
נכון. אז נותר להישאר פה ולעשות פה במקום יותר טוב, לנסות.
בוא נדבר רגע על קבוצת נעלי אוקראינה שמסיימת, קדם נעלי שהגיעו פה לפני 4 שנים, ומסיים עכשיו יתבט. ידר, איזה תובנות יש לנו מהדבר הזה? קבוצה שסך הכל החזיקה חזק.
קודם כל זה ילדים מדהימים, וזה ילדים
שלא בהכרח היו בוחרים נעלי, אם לא היה מלחמה באוקראינה.
לא בהכרח היו בוחרים נעלי, ולא בהכרח היו בוחרים בכלל לעלות לישראל. אני חושב, קודם כל, זה חבר'ה שביום, ב-28 בפברואר, שהתחילה התקפה שלנו את איראן, ואחרי זה הטילים של איראן לפה, אז נפגשתי, כינסתי את כל ילדי נעלי שהיו פה, וראיתי את החבר'ה של הקטנים מאוד לא רגועים וזה, והחבר'ה של י"ב ישבו ושחקו בטלפון וחיכו שאני אתחיל לדבר.
אתה אומר מה שחוסן עושה.
מטורף.
כמה שנים של...
הם מבחינתם זה המלחמה הרביעית, ומתוכם אחת באוקראינה בלי האזעקות ועם טילים.
טילים שנוחתים.
טילים שנוחתים בהפתעה. אז כנראה מתרגלים להכל בסוף. אני חושב ש... זה לא פשוט. אתה רואה ילדים ש... אתה רואה על הילדים שזה ילדים שלקחו אותם מהמדינה שלהם בלי לתכנן את זה. כמו שאתה אומר, זה לא איזה אירוע שהם תכננו אותו שנים והגיע הרגע, אלא זה קרה לחלקם ביום אחד. וגם אתה רואה, אתה רואה גם את מה שזה, מה שהמלחמה השאירה להם. בדיוק היום, אתמול פגשתי את אחד מחניכי נעל"ה, דיברנו על, על דירת בוגרים, שהוא ביקש להיכנס לדירת בוגרים, ודיברנו על זה, ואז הוא סיפר שהוא, שאלנו אותו, יש לך תוכניות לקיץ, כדי לוודא שהוא לא מבזבז מקום בדירה, והוא סיפר שהוא היה רוצה מאוד לטוס לאוקראינה, שהוא לא היה באוקראינה מאז שהוא פה.
וואו.
אבא שלו...
היה, אבל ההורים הגיעו לפה בתקופה הזאת?
אמא שלו ביקרה אותו כמה פעמים. אבא שלו במלחמה ברצף מאז שהתחילה המלחמה, והוא בגלל שהוא עובר, עבר את גיל 18, אז אם הוא נוחת באוקראינה, הוא חייב 50 יום טירונות לפני שהוא עוזב את המדינה.
וואו, איזו החלטה.
אז הוא אומר, אז אני מאוד מאוד, בהתחלה התלבטתי, חשבתי על זה, אבל אני החלטתי שאני אחכה עוד קצת. אבל זה משפחות שלמות שנקראות...
לא, גם תחשוב על איזה התמודדויות ואיזה החלטות יש לילדים בגיל הזה.
טורף.
כאילו זה בלתי נתפס הדבר הזה.
טורף. וזה אנחנו, אתה יודע, אנחנו מתלוננים על המלחמה עם איראן. הם במציאות הזאת 4 שנים.
4 שנים.
ועם תנאים פחות טובים איתנו, פחות תלחץ, פחות התראות, פחות מקלטים. זה
פשוט... טוב, איזה תובנות יש לנו מ... חודש וחצי, כמעט חודשיים שהילדים ישבו בבית. מה הצלחנו לראות? לא פשוט לשבת בבית תקופה ארוכה.
לא. לא.
ראינו קודם כל ילדים שמתגעגעים לכפר.
מאוד. ראינו ילדים שמתגעגעים לכפר. ראינו ילדים שקשה להם מאוד לחזור לסביבה של הבית, שזה השכונה. לא תמיד הילדים האלה משאירים אחריהם חברים או חבורה. והמרחק והניתוק ביניהם בתוך חברה פנימיה מאוד קשה. ראינו גם חוסן, ראינו גם את החוסן של הילדים, ראינו את הילדים ששומרים על קשר, שמגיעים, שדוחפים לחזור כמה שיותר מהר. ראינו את הצוותים שלנו, לדעתי, ממש במלוא תפארתם, כאילו, באמת עשינו לא מזמן סיכום של המלחמה בצוות הפנימיה. וכל אחד היה צריך להגיד במילה את המוטיב המרכזי שהוא הרגיש של הצוות שלנו בזמן המלחמה. הם דיברו שם דברים מאוד מרגשים, כאילו אחריות, שליחות, מסירות, דברים שזה לא מובן מאליו שבן אדם מבוגר עם ילדים קטנים בבית, והוא בזמן שיורים טילים עליו הוא בוחר לעלות על אוטובוס וללוות ילדים.
לא, אנחנו ראינו את זה באמת, אני חושב שזה היה מעורר השראה.
ממש.
אני חושב שהרצון שלנו והיכולת שלנו, עד כמה שניתן, כן, בכל המצב, לנסות לשמור על איזו רציפות תפקודית, גם אם היא חלקית, תרמה לתחושת החוסן של החיים.
אבל אני רואה את נזקי המלחמה. כאילו, קודם כל אני רואה את התחושה הזאת של חוסר ודאות, שכאילו...
שהיא הכי קשה.
שאף אחד לא מתכנן קדימה כלום.
כן.
וזה נורא קשה. וגם...
אפילו חופשת קיץ, אתה לא יודע אם תעשה אותה או לא.
אתה לא יכול לתכנן שום דבר. עכשיו, אנחנו מתכננים כאילו אין מחר, כאילו שום דבר לא יכול לקרות, אבל אנחנו עושים קצת, אתה יודע, קצת fake it until you make it, הדבר הזה. אבל אני ממש רואה את זה על הילדים, שהם לא מתכננים שום דבר, כי הם... ויש גם משהו בדבר הזה, שהילדים האלה התרגלו גם, שהם... בצד השלילי שזה, שלפעמים יש משהו גדול שגואל אותם מאיזושהי שגרה מאוד קשה, או מאיזושהי משימה מאוד, שמאוד מפחידה אותם. אם זה בגרויות, או אם זה צבא, או אם זה... ואני חושב שיש בזה קטע שהם כל הזמן מחכים, חלקם, כן? לאיזה משהו שיגיע, ועכשיו, לא יודע מה, יבטל את הבגרות, ידחה את המשהו המפחיד שהם מחכים לו בלימודים או משהו כזה, וזה גם... חוויה שהיא קשה.
באמת אני רוצה להגיד לך משהו שבתוך התקופה המטלטלת הזאת שכולנו חווים אותה, אני חושב שאתה, כשאנחנו נמצאים בתפקיד עם עשייה של משמעות, זה מאוד עוזר לך להתגבר על הדברים האלה.
גם.
נעשה עכשיו מה קוראים, אם עושים דברים אחרים, פחות מעניינים, יותר טכניים, או... זה נראה לי, אתה יכול להשתגע. או שאתה עושה דברים עם משמעות, ואתה מתעסק באנשים, ואתה מתעסק בשמור על שגרה, ועל רציפות תפקודית.
זה...
יש לנו זכות.
לגמרי. אני ממש מרגיש את זה, ואני חושב שהתפקיד שלנו לא נותן לך מקום להשתבלל לתוך עצמך. ובמלחמה ראיתי הרבה אנשים משתבללים, וכשאתה משתבלל, אתה נכנס לתוך...
אתה מאבד חיוניות.
אתה מאבד עכשיו את החיוניות, אתה מאבד את העיקר ואת התפל בדברים. ואני ממש, באמת זכות, ממש שמח שזה... שיש לנו את הזכות...
אני חושב שבכלל, אפילו מסתכל על תפקיד של איש החינוך, של המחנך, מחנכת, שבן אדם עוסק בחינוך, יש מרחק עד התואר עצמו, ואני חושב שאם יש יכולת למי שעוסק בתחום הזה, לראות את זה כדרך חיים, זה הסיכוי גם ליהנות מהתפקיד הזה.
כן.
אז בהתחלה זה באמת הרבה יותר קשה, ויותר יותר עמוס, ואני אומר ש... הנחיתי באוריינטציה, מדריכים חדשים, אז הייתי אומר, אתם תגיעו לכפר, והטיפ הראשון שאתם מקבלו במדריכים הוותיקים, שימו גבולות, הגעתם הביתה, תנתקו את הטלפון, תראו אותו. הייתי אומר, לא, תעשו את זה, אתם תרגישו עוד יותר. אתם גם כל הזמן תהיו בתחושה של מרדף, אני רודף, רודף, כי הכפר לא עוצר, החניכים לא עוצרים, וגם החניכים יעלו עליכם. הם הבינו שאתם איתם רק כשאתם בשעות העבודה, את כל הדברים שהם מעבר, שהם מייצרים את המשמעות גם הרבה פעמים, אתם תפסידו.
נכון. זה באמת, אין דרך אחרת לעשות את התפקיד הזה, את התפקיד שלנו. וזה באמת, כמו שאתה, אני כשאומרים לי, מה זה אין לך חיים? אז אני אומר, יש לי חיים, זה פשוט, אלה החיים שלי.
בדיוק.
החיים שלי זה מסביב לעבודה ומסביב לילדים, ויש לי עוד הרבה תחומי עניין אחרים, דברים שאני אוהב לעשות וחשובים לי, אבל אלה החיים, כאילו...
בוא נדבר רגע שאני אנסה לעלות קומה, בסדר? דיברנו עד עכשיו על הכפר ועל החיים ועל הילדים, בוא רגע ננסה לדבר על לעלות קומה ולהגיע רגע לחברה הישראלית, לפוליטיקה הישראלית קצת, כי בסופו של דבר אנחנו מושפעים מכל מה שקורה, אנחנו גם באיזו תקופה כזאת שהיא מאוד מטלטלת, אנחנו סוגרים עוד מעט 3 שנים של מלחמה מהשבעה בוקטה, זה קודם כל זה לא נתפע שעבור 3 שנים.
מטורף, מטורף.
כאילו זה אתמול בבוקר, תמיד. אתה יודע, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי בחוסר תחושת זמן לדברים שקרו לפני המלחמה, ואז כאילו אומרים לי, אתה זוכר שנפגש? כן, זה היה לפני 1.5 שנתיים. אומרים לי, לא, זה היה לפני המלחמה. לפני 3 שנים לא יכול להיות.
כן. לא, אז כמה עברנו מאז וכמה טלטלות. אבל אני חושב שצריך לתקופה הזאת, אנחנו בתוך תקופה של מטלטלת הרבה יותר מ3 שנים. זה כאילו כל פעם יש שיא חדש, אתה אומר, יותר נמוך מזה לא נגיע, יותר קשה מזה לא יהיה.
אבל אני חושב שה3 שנים האלו, בטח לחבר'ה בגילנו, אבל אני חושב שכל מי שהוא, לא יודע מה, 18 פלוס 107 באוקטובר, אחים שלו היו עד 7 באוקטובר ו107 באוקטובר.
מסכים.
ואני חושב שזה אירוע שאנחנו צריך ללמוד...
אנחנו עוד לא מבינים בכלל
לא מבינים את
ההשפעות
אותו.
שלו.
בדיוק. ואני חושב שאם מסתכלים רגע על מערכת החינוך, ורצינו עוד רגע שלב לפוליטיקה, בואו נעשה רגע... מי שלא מכיר איך מערכת החינוך בנויה, אז היא בנויה בגדול ב4 זרמים. היא בנויה בזרם ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי וערבי. והיום תכני הלימוד שונים לחלוטין כמעט מזרם לזרם. זאת אומרת, מי שלומד ליבה, וגם לא כולם לומדים ליבה, מי שלומד ליבה, אז יש תכנים חלקם שהם זהים. אבל הסיפור המשותף הוא לא בהכרח אותו סיפור משותף, והמסעות, אפילו לוח השנה הוא אחר.
חופשות, כן.
כן. ואני חושב שאם אנחנו רוצים, רגע, אם אנחנו רוצים להמשיך פה את הסיפור של עם ישראל ושל החברה בישראל, אנחנו צריכים לעשות מה שמערכת החינוך, וקודם כל לייצר פה איזה 50% של שפה משותפת, של בסיס משותף. בסדר? וה-50% הזה צריך להיות קודם כל בנושא של תקצוב שהוא שווה, וקודם כל בנושא של שפה וסיפור, אם זה סיפור היהודי, הדמוקרטי, הציוני, הליברלי, וגם המקום של ערבי ישראל בתוך המרקם הזה.
כן, אני חושב נגיד, כשאנחנו היינו תלמידים בבית ספר חטיבת ביניים או בתיכון, אני חושב שהמרחקים בין הזרמים היו הרבה פחות גדולים.
עסקים איתך.
אני חושב שגם, לא הייתה שונות כזו גדולה, וגם לא היה כזאת התבצרות בשונות. אני מנסה להיזכר...
היום יש ממש התבצרות בשונות.
כן, אני מנסה להיזכר, אבל נגיד בתקופת בטירונות, שפגשת פעם ראשונה אנשים כאילו מזרמים אחרים לגמרי, ממקומות אחרים לגמרי בארץ, אז אתה... אז אתה לא... לא היה שונות כזאת שלא אפשרה להתגמש. וזה בעיקר, אני חושב, מה שצריך להטריד אותנו. ההתבצרות הזאת היא ב... כי השונות היא בסדר, ו... אתה יודע, לא צריך לשפוך את התינוק עם המים.
לא, נכון. אנחנו כבר יודעים שכור היתוך לא עובד.
בדיוק. והשונות הזאת היא כנראה...
אנחנו רואים את זה גם פה, תחשוב, אנחנו רואים את זה גם פה בתוך הכפר שלנו. אתה רואה את השונות בין תלמידים, בין חניכים. זה לא שלא מאתגרים אותנו בחלק מהתופעות.
נכון.
אבל זה...
אגב, כל תופעה שיש בחברה הישראלית, אנחנו פוגשים אותה בכפר בווליום מסוים.
בווליום מסוים, נכון. חלק איך מתמודדים יותר טוב, חלק פחות טוב.
כן.
אבל אין ספק שזה מראה לכל מה שקורה בחברה הישראלית, שאני חושב שדרך אגב גם דיברנו היום, יצאנו לדבר על נושא של אלימות, של בני נוער והכל, אני חושב שזה גם מראה של מנהיגות שלנו, אני חושב שבמקום שבו אנחנו לא מצליחים לייצר שפה שהיא בטוחה, שהיא מכבדת, במקום הכי ממלכתי שיכול להיות, שזה כנסת ישראל, הדבר הזה גם זולג בסופו של דבר לרחובות, וזולג לבתי הספר.
אני חושב שזה מתחיל שם, שזה כל הסיפור בעצם, כי אני חושב שיש דברים שנאמרים היום ושנכתבים היום, שאתה פשוט, אין שום סיכוי שהם נכתבים לפני 5 שנים.
נכון? כל הגבולות נחצו.
כן, ואתה, ובסוף אתה שואל מה הקו המקשר בין, לא יודע מה, בין חברת כנסת שכותבת על מישהו שהוא משוגע בגלל שהוא לא מסכימה עם הדעות שלו, לבין ילד שמתפרע ודוקר ילד אחר, אז קשר נראה לא קשור, אבל אני חושב שבסוף זה הכל קשור. כי בסוף זה שבירה של המסגרות, שבירה של המוסכמות.
תקשיב, אנחנו, מה שעשינו בשנים האחרונות, במתכוון או לא במתכוון, אנחנו מרכזנו את הקיצון. אני יודע, כאילו, הממלכתיות out, הקיצון in, תראה, רואים דרך אגב, וזה לא רק אצלנו, זה גם בכל העולם המערבי, תראה מה קרה עכשיו בבריטניה.
כן.
והבחירות האחרונות של החלקים המוניציפליים.
עכשיו זה הולך להיות.
עלו שתי מפלגות שקיבלו כוח מטורף, נג'ל פארג' של מפלגת ימין קיצון, בסדר, אומרים שזה בן גביר של בריטניה.
בן גביר שג אחד.
כן, ובדיוק, ומצד שני, הירוקים, שזה מפלגת שמאל קיצון. זאת אומרת, המפלגה, מפלגת הלייבור ירדה משמעותית, בסדר? ובעצם אנשים הולכים ממש לקצוות, ממש הולכים לקראת התנגשות בדבר הזה. ומסתכל להגיד על מערכת הבחירות שלנו הקרובה, שבטח תהיה מאוד מאוד צוערת, למרות שאני סברתי שלא תהיה לו, אבל תוכחות שזה הייתה משאלת לב.
זה לא היה מוקלט, אבל אני
מקווה. לא, זה היה נכתב בפייסבוק, אפשר לזה מה לעשות, אפשר דילית, נמחק, אפשר האמת, אבל אני משאיר את זה ככה. מי יודע, אולי עוד נתבדה, אני לא יודע. למרות שזה לא עושה רושם ככה, אבל יש פה משחק מאוד מאוד חזק על הכיתוב. אני דווקא אשמח שתגיד איזה מילה, אתה נמצא היום בפרויקט של מחליפים מילה, נכון?
כן.
כן תגיד איזה מילה על הדבר הזה.
נמצא בפרויקט שנקרא מחליפים מילה, שהוא באמת יוזמה של בית הנשיא, של נשיא המדינה, והוא בעצם מפגיש מנהלים חינוכיים, מנהלי בתי ספר מכל המגזרים, שהמטרה של הפרויקט הוא בסוף לדבר ולנסות לייצר שותפויות וקשרים. וזה פשוט מדהים, המפגש הזה הוא פשוט מדהים, אתה רואה גם, אנחנו נפגשים פעם ב3 שבועות בערך, ואתה רואה כל מפגש, איך לאט לאט האנשים הופכים להיות לא הרעלה שהם לובשים, או הכיפה, או הזה, אלא פשוט אנשים שאתה מכיר, ואתה שואל אותו רגע, מה קורה זה, מה עם זה?
אתה אומר, אפשר לחיות ביחד.
כן, לפחות לפי המיקרוקוסמוס הקטן שכזה, כן. אבל אתה יודע, אתה שומע שמה איך כל מגזר סוחב פגיעה וסוחב עוינות כזו גדולה, שנסו לנו שם הפעילות כזאת, שכל אחד רושם באופן אנונימי, שאלה ורק הוא רושם לאיזה מגזר הוא מכוון אותה. וכתבו שם דברים שבאמת...
קשים.
קשים, קשים, אחד דוגמה. לשני. דוגמה אחת הערביות כתבה בפתק, שכיוונה אותו למתנחלת, כתבה, אם הייתי יכולה, אם הייתי יכולה להוציא אותי מהמדינה, היית מוציאה אותי? ואז היא הייתה צריכה לענות על זה.
וזה היה אנונימי, נכון?
כן. אבל זה... זאת אומרת, יש כן. כמה ערביות, ויש כן. מתנחלת...
כן, אנשים יכולים לנחש.
כן, והיא גם ענתה בצורה מאוד קיצונית. כאילו, היא ענתה, כן, פשוט, היא אמרה, אני... אם עכשיו את מוכנה לקבל את כל מה שאני אומרת, שזה מדינה, מדינה יהודית של, שאני רואה אותה, אז אין לי בעיה שתשארי פה, אבל כל דבר שלא, אז כן, אני לא רוצה אותך פה.
עכשיו, יש פה, אני חושב שיש שני סיפורים שאנחנו נעים בתוכם, והחברה שלנו היא... אני אתן נתון מעניין. ב-1960, בסדר? התפלגו תלמידי כיתה א' במערכת החינוך, דיברנו על ארבעה זרמים, אז היה בערך 85% שהיו בזרם הממלכתי והממלכתי דתי, ורק 15% בזרם הערבי והזרם החרדי. 2024, בסדר? התפלגות כיתות א' במערכת החינוך, אנחנו כבר ב-43% מהילדים חרדי או דתי.
בהנחה והדמוגרפיה תנוע בציר ליניאלי.
ב-2050 אנחנו כבר אמורים טיפה להתאפר כבר.
כן, אבל זה כל מה שאתה אומר, זה בהנחה וכל, ועל דמוגרפיה תנוע בציר ליניאלי.
כן, כן.
זאת אומרת שלא יהיה מגמות עכשיו של חילון או של...
כן, תראה, יש פה סימן שאלה אחד שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בסדר? שהוא גם משהו מעניין, ש... החרדים לדוגמה תמיד הדמוגרפיה עלו עלו עלו, אנחנו רואים את זה. מצד שני, אם אתה מסתכל מ-92
הם עולים פחות,
לא, 92-94 עד היום הכוח האלקטורלי שלהם בבחירות לא כל כך השתנה, כן. ואפילו במערכות מסוימות אפילו ירה טיפה,
כן, כי יש,
אז,
כי
אז
יש...
איך אתה מסביר את זה?
כי יש גם תנועות גדולות ש... של
חבר'ה יציאה.
של יציאה,
נכון, נכון, נכון. לכן יש גם איזונים, אבל זה, לא, זה מה שאנחנו צריכים לזכור אותו, כי היום 43% תלמידי כיתות א' שלא רואים במדינה ציונית, בסדר? לא מאמינים בגיוס לצבא, וצריך להבין את הדבר הזה, את המחקים ואת הסיפור שכל אחד לוקח. אם אני מכניס אפילו את הציונות הדתית לתוך העניין הזה, שם את החרדים בצד, שהיום הציונות הדתית היא פלח מאוד מאוד משמעותי ממדינת ישראל, גם בהנהגה, בסדר? אבל גם במי שנושא בעול. המשקולת הזאת היא בין מצד אחד הערבים שמחזיקים את נרטיב הנגבה.
כן.
בסדר? והציונות הדתית שמחזיקה את הנרטיב של ארץ ישראל השלמה.
זה לא נפגש.
לא נפגש. אלא אם כן. אלא אם כן. אנשים ידעו להחזיק את הנרטיב כאיזה משאלת לב פנימית לביאת המשיח, לך שיבוא. בסדר?
כן, וביום יום כזה פרט זהות.
כן, בדיוק, וביום יום לקיים את הכאן ועכשיו, את החברה המשותפת, מעורבת.
עכשיו, אני אשאל אותך שאלה של, לא יודע אם ישבת עליה במצע של הריבון. איזה דבר מבחינתך, ממנו אתה לא תרצה לחיות פה? זאת אומרת, איזה דבר שאם הוא יקרה במדינה, אתה תגיד, אוקיי, זה מחוץ לגבול שלי, אני מוותר על היותי מזרח מדינת ישראל, אני מקפל אותי את המשפחה שלי. עובר למקום אחר.
קודם כל, יצא לי לחשוב על זה. זו שאלה מאוד 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 קשה, כי תמיד אנחנו מסתכלים על שאלת האלטרנטיבה. אז א', אני חושב, אם אני ארגיש שהמדינה מאבדת את הרוב היהודי שלה, את הצביון היהודי שלה, ואז אין שום סיבה להישאר לחיות פה ולא להיות במקום אחר. אז אני חושב שהצביון יהודי יש משמעות מאוד מאוד גדול. סיפור היהודי, לחנך את הילדים תחת הזהות היהודית. זאת אומרת, אני בן אדם שהוא לא בן אדם דתי, בסדר? הוא קורא לעצמי מסורתי חילוני, אבל אני מאוד מאמין בצביון יהודי גם במרחבים ציבוריים. אני חושב שזה מה שמייחד אותנו, והסיפור הזה בעצם נותן את המשך שרשרת הדורות, והוא בעצם שומר על כולנו. אם, לא יודע מה, בעוד איקס שנים, תעלה פה ממשלה שתדבר על מדינת כל אזרחיה, ולא מדינה יהודית ודמוקרטית, והמדינה... תתחלק לקנטונים כאלו ואחרים, אז אני לא ארגיש צורך להיות פה. אני לא יודע אם אני אקום ואילך יגיד, זהו, אני עוזב את הכל, אבל אני לא ארגיש צריך להיות פה. בחתי, זה איפה שלי יותר נוח, איפה שאני אמצא עבודה, שם אני אהיה. רמה כזאת.
כן.
אתה?
יצא לי עכשיו על זה הרבה. אני, קודם כל אני מסכים עם מה שאתה אומר, בסופו של דבר אנחנו פה כי זה מדינה יהודית. אני חושב שאני, אני, 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 זאת אומרת, הרבה פחות בקטע, בפחדים הדמוגרפיים שלנו, אני הרבה פחות מפחד מהעניין הדמוגרפי, ואני יותר מפחד מהעניין של הקצנה דתית. זאת אומרת,
אתה באמת חושב שיכולה להיות פה הקצנה דתית?
אני חושב,
זה מעניין.
אני חושב שכן. זאת אומרת, אני,
כאילו יכולה להגיע בקונסטלציה מסוימת,
אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם עכשיו, בסדר? למרות שיש אנשים שכן חושבים שאנחנו כבר במקום, במדינה שמתנהלת לפי מדינת הלכה כזאת. אני לא חושב שאנחנו שם, אבל אני חושב ש, זאת אומרת, אני חושב, אני לא אחיה במקום שאני לא אוכל לחיות בו כמו שאני,
בתוך החיים שלך.
כן.
בסדר, זה נכון. תראה, אני יכול להגיד לך שעובדתית, אם מסתכלים על זה, אני ביולי אחגוג 47, אז אם אני, לא יודע, מסתכל על 40 שנים האחרונות, אני יכול להיות עצמי, נגיד, מכיתה א' פחות או יותר, טוב? מדינת ישראל, אם מסתכלים על זה נכוחה, בסדר? ועובדתית, עברה תהליכים גדולים של חילון במרחב הציבורי, ולא תהליכים של הדתה. זאת אומרת, אם תדבר עם ההורים, נדבר עם ההורים שלנו, שלמדו בבית הספר ממלכתיים, היו לומדים משנה וגמרה וכל מיני תוכניות תנ"ך כאלו ואחרות, שהיום המילה תנ"ך בחלק מבית הספר ירדה, יש מקורות ויצירות.
זה קשור להתבצרות הזאת שדיברנו מקודם, של כל,
כן, כן, כי כל אחד רוצה לשמור על ה, אני אתן לך עוד דוגמה, בסדר? מילה שנכנסה לחיים שלנו ב7-8 שנים האחרונות, ומישהו מנסה לקבע אותה כנרטיב במגילת העצמאות. בסדר? מה זה המילה, אתה יודע?
לא.
ליברליות. מדינה ליברלית. עכשיו, כשאתה קורא את מדינה, את מגילת העצמאות, מדובר שם על מדינה יהודית, המילה דמוקרטית לא מוזכרת שם, אבל כל מה שרשום שם, בן גוריון והחברים, משתמע שהיא דמוקרטית, בסדר? עם שוויון זכויות, וחופש זה וזה. המילה ליברלית, נכון שמדברים שם על חופש ופולחם וזה, אבל עדיין המילה ליברלית, מישהו לקח אותה רגע לקצה, אם אני מסתכל רגע על כל מה שקורה בעולם הערבי, וכל הנושא של הפרוגרס והכל, שאנשים היום, ראיתי כתבה למפלגת, המפלגה הליברלית בקנדה, כינו שלהם.
אוקיי.
Okay. זה היה כזה מצחיק.
מה זה, יש שם גבר שמחופש?
כן, יש שם ראש המפלגה מבקש לא לדבר אליו לא בגבר ולא בנקבה, ואחד שטוען שהוא חצי סוס, ואחד שזה ככה וככה וככה וככה, ועולם הפוך. עכשיו עוד פעם, אני לא, אבל אני אומר, יש, חברה צריכה להישען גם על כללים מסוימים, ועל נורמות מסוימות, ועל סדר מסוים. אי אפשר לשבור את הסדר הזה יותר מדי, אני קורא לזה. ולכן מישהו השתמש במילה הזאת ליברלית, נתפס בה, והרבה פעמים אני שמתי לב שהמאבקים ברחובות לא היו על יהודית ודמוקרטית, היו על יהודית וליברלית מתוך החשש שמא תגיע הקצנה דתית. אבל זה דבר מזין דבר. זאת אומרת, הצעקה לליברליות מזינה הקצנה דתית, והקצנה דתית מזינה את הבריחה לליברליות. שתכלס המתכון כבר קיים. מגילת העצמאות מגדירה סטטוס גבוה בצורה מאוד מאוד,
אתה, בשנים האחרונות, בטח מאז המהפכה המשפטית, המילה ליברלית נתפסת כפרוגרס, כשמאל, כקפלניסטים, אבל צריך לזכור שהליכוד היא מפלגה
ליברלית? נכון?
אוקיי. ובגלל, והמילה ליברלית שנמצאת בתוך השם של הליכוד, הכוונה שלה היא לכזאת שדוגלת בשוויון זכויות, שמאפשרת חופש דת, שמאפשרת, וזה לא קשור לימין ושמאל.
נכון, נכון.
אתה יכול להיות ימני וליברלי, וגם שמאלני וליברלי.
אתה רק מחזק את מה שאני אומר. אני אומר שהמדינה הזאת נכנסה לנו לחיים, זה לא שלפני זה היא לא הייתה, אבל נכנסה ביתר סט, כי מישהו עושה בה שימוש גם לצד מסוים. בסדר, זה כמו כן. ש, מישהו לקח, שמאל שכח מה זה להיות יהודי, מישהו לקח את היהדות לצד אחד. אתה מבין? אז מישהו אחרי לקח את הליברליות לצד שני. יש המון חבר'ה דתיים ליברליים שאנחנו מכירים אותם, שאין להם בעיה, והם חיים חיים ליברליים, אתה יודע, דתי ליברלי. וכך דוגמה, יש לי חבר מכר במנהל תיכון עירוני א' בתל אביב, הם עשו כנס הדמוקרטיה והליברליות. כן? ואתה רואה את כל המרצים בכנס הזה,
נו.
ואני באמת כתבתי לו תגובה, כתבתי לו כל הכבוד, שפה על הגיוון. עכשיו הייתי בטוח שהוא...
שהוא מבין ציניות.
אבל או שהוא הבין, ובכל זאת בחר להגיד לי כאילו תודה, כי הוא שחק אותה, לא מבין, או שהוא לא הבין. שזה גם שאלה למה הוא לא הבין. ואנשים כאילו זרקו לו שם קצת, אבל... ואז מישהו זרק לו משהו על הרשימה, כאילו, אתם עושים כנס של דמוקרטיה וליברליות, כאילו... לא יכול להיות שאתה מביא את כל הזה. ואז הוא נתן תשובה שאני חייב להגיד, הוא כתב תשובה שהפילה אותי מהכיסא.
נו.
הוא בעצם טען שככה נראית ליברליות ודמוקרטיה, וכל מי שבשם הליברליות והדמוקרטיה רוצה לגנוב את זה לצד אחר, זה לא ליברלי ודמוקרטי.
אוקיי.
זאת אומרת שהליברליות, היא נראית רק עם האנשים, עם התפיסות האלה והמחשבות האלה. זאת אומרת, או שתחיה את החיים כמו שאני אומר לך בצורה הזאת, בסדר? או שלא.
כן. כן, ובגלל זה שמאל עם כמה...
לא, זה גם בעצם אותי שזה שיח של שמאל וימין, כי זה אופי שיח של שמאל וימין.
נכון.
רגע, בוא נעשה רגע עצירה לשיר, כי אין לנו עוד הרבה זמן, מתחילים את ירושלים. אבל אני רוצה, אנחנו עושים את All of My Love של את זפלין, בסדר? אני אגיד משהו על השיר הזה, אבא שלי היה מעריץ גדול של את זפלין. קודם כל בקטע הזה יש קטע נגינה פנומנלי, אולי אחד הקטעים הטובים ביותר עם חצוצרה. בסדר?
כן. אני הייתי מזמזם את זה, אבל נראה לי שזה יהיה לא...
כן. ובקלטת של הבר מצווה שלי, פעם לא היה קליפים, עריכות, וזה היה שם קלטת וידאו, רואה 3 שעות. אז כל הקבלת פנים, שזה היה קטע של 1.5 שעות, זה היה כל התקליט של את זפלין.
לא.
כן, ככה זה היה, כן, כן. אז נאורי, אנחנו עושים, יש לך את זה או שעוד לא? מה קורה? יש, תתחיל להכניס. All of my love.
רדיו על הגל. וואו, אני צפה. אתה הורק אותי. חפשו אותנו רדיו, נקודה להורים, נקודה ORG, נקודה IL.
ערב טוב, נקודת מפגש חזרנו. תומר, מה קורה?
שלום, הכל טוב.
דיברנו לפני זה קצת על הפוליטיקה בישראל, טיפה, לא, על החברה הישראלית, סליחה.
כן.
ועל אתגרים שקיימים. ואני רוצה, תראה, אנחנו לפני מערכת בחירות,
בתוך
מערכת בחירות, נכון, והרבה פעמים אומרים שבתי ספר לא צריכים לדבר על פוליטיקה, לא צריכים לדבר על בחירות, אני חושב שאנחנו חייבים. אני חייבים כבר להכיר את המילה להיות אקטיביסטים ולהיות, אני קורא לזה גם עם פעילות פוליטית. זה לא אומר שהם צריכים לסנוע אחד השני, הם צריכים לדעת להכיר ולקחת חלק וזה בסדר, והתפקיד שלנו זה להנגיש להם את זה גם בצורה אגונה. הם יכולים אולי לשמוע מה אנחנו חושבים, אבל אנחנו צריכים לתת מקום ולאזן את הדברים עד כמה שניתן. ואני רגע רוצה לתת את פרספקטיבה עלינו כאזרחים, ואני חושב שהבחירות הקרובות הן בחירות, אתה אומר את זה גם על הבחירות הקודמות, ויש לפניהן גורליות, אבל הן בחירות סופר חשובות. ואני חושב שאנחנו, אם לא דתי, כן, אם דתי, אם נצליח בסופו של דבר להרכיב ממשלה ציונית רחבה, חוצת גושים, מה שחשוב בתפיסה שלי, שמפלגות סקטוריאליות, לא יחזיקו באצבע 61, אולי לנו אפשרות לייצר תקומה. מה שבטוח, אנחנו מסכים על נושאים שצריך לטפל בהם בכהונת הממשלה הקרובה, אז א' אנחנו צריכים לדבר על חוזה ישראלי, חוזה מלאיף שמחבר גם יהודים וגם ערבים לכל מה שקורה פה במדינת ישראל. צריכים לעשות לדעתי רפורמה משטרית, בואכה חוקה.
כן.
כי זה חייב. חייבים לייצר פה מציאות אחרת בנושא של משילות, דרך אגב, לא רק בחברה הערבית ובדרום, אלא אנחנו שומעים על פרוטקשנים בגליל, ואנחנו שומעים על בני נוער ואיומי ומשילות. דרך אגב, גם בכבישים, כל מקום. אני חושב שעוד נושא שהוא קרוב לליבנו, ואף אחד לא רוצה לגעת בתפוח אדמה לא יותר, זה מערכת חינוך.
כן. יש תחושה שכל הנושאים שלא תפרו אותם בקום המדינה, מתפוצצים עכשיו. שזה החינוך, הגיוס חרדים, הנושא של חוקה, כן, לא, מערכת המשפט שגם עשו איזה משהו כזה שאמרו שיחזיק מעמד את ההתחלה, ולא באמת, ולא יהיה מנוס מלעשות את כל הדברים האלה. השאלה אם זה יעשה באימות או שזה יעשה בהסכמה, זה השאלה.
אתה יודע, שאלו את בן גוריון פעם אחת אם הוא מרוצה מההקמה של מדינת ישראל, מדינת היהודים. והוא אמר, תשמרו את השאלה הזאת, תשאלו את מי שיהיה בעוד 70 שנה. הוא אמר, הילדים של הנכדים שלנו, הדור הרביעי, זה הסיבה שגם רבעון הרביעי או רבעון הרביעי,
כן.
לא יכירו מקרוב את סיפור התקומה, ואת לעולם לאות, ודור המייסדים, ואת שותפות הגורל, וסיפור המשותף, וברית הגורל. וכל אחד עוד יחשוב שהוא באיזה ברית ייעוד, וירצה להגשים את עצמו, שאין דבר כבר על הקולקטיב, אז יהיה אתגר. האם הדברים שבנינו פה, כמו שאתה אומר, שרנו לא מעט מהתפוחי אדמה הלוטים האלה לאחר כך, כי הרבה דברים נתמוה איתם, וקודם כל האם היא בחוץ, לפעות מדינה. אני תכף משהו קטן, בסדר? תחשוב שמדינת ישראל, מתקופת הצנע אז בזמנו, היישוב היהודי היה שפיח 600,000, שוקם, 600,000 תושבים, ותוך כמה שנים מדינת ישראל קלטה בערך 1.5 מיליון יהודים. זאת קצת מעל לפי 2 מאוכלוסייה במדינת ישראל. המדינה הצעירה הייתה צריכה להתמודד עם זה. תחשוב שהיום אנחנו כמעצמה, אפשר לקרוא לנו מעצמה, כן? גם כלכלה שוכיח את עצמה, וגם ביטחון, וגם הייטק, וגם הכל. תחשוב שבשנתיים הקרובות היינו צריכים לקלוט לתוך המדינה עוד 15 או 20 מיליון יהודים. אנחנו 10 מיליון תושבים, נניח פחות זה, 8 מיליון, נניח אנחנו צריכים לקלוט פה עוד 16-17 מיליון זה. היינו מסוגלים לעשות דבר כזה? בזמן אפס?
כן. לא, אתה יודע, זה ברור זה ברור שכל הדברים שנעשו, נעשו מכוח המציאות. אבל אני חושב שבסוף, אנחנו יותר מדי שנים דחו דברים. בסדר? יש לנו ראש הממשלה שהוא דחיין מקצועי, אז, והוא גם כבר 20 שנה ראש הממשלה. אז
בעצם היה שאנחנו התחלנו להצביע פעם ראשונה. אנחנו הצבענו פעם ראשונה ב-96. בחירות 96? אני פעם ראשונה?
אני הצבעתי פעם ראשונה.
רגע, אני אגיד לך.
זה היה,
אני הצבעתי פעם ראשונה בבחירות 96?
לא.
אחרי?
ב-99.
99, נכון, ברק נתניהו.
אז אני הצבעתי.
זה היו הבחירות הראשונות שלי.
אני הצבעתי פעם ראשונה, לדעתי, בבחירות של 2004. 2004. אחרי ששרון, 2006.
זאת אומרת, גם אנחנו מכירים רק נתניהו.
כן? חד משמעית. גם כל מה שאנחנו מכירים זה ביחס לנתניהו.
כן.
אז, אבל זה ברור שמשהו גדול צריך לקרות, אבל אנחנו כבר רואים את זה כל כך הרבה שנים. כל כך הרבה שנים אנחנו כבר מרגישים שאנחנו בתוך הצומת הזאת, והדברים לא קורים, ואתה שואל כמה הגוף הזה יחזיק מעמד את כל המכות שנופלות עליו, ונראה שעכשיו לא תהיה ברירה, לא ילכו לדעתי לעוד סבבים של,
לא, יהיה פה חיבורים,
לא יהיה סבבים אינסופיים.
אני חושב שיהיה פה חיבורים שהיום אנחנו מתקשים לדמיין אותם, ואני מאמין שהם יהיו, ואולי אני גם מקווה שהם יהיו, שירד פה גם קצת הלהבות, אין לנו הרבה ברירות. אנחנו מתקווים רגע לסוף, אתה יודע, זה היה, אבל בואו רגע נחזור אלינו הביתה, נאורים, יודעים פה מה אנחנו רוצים לומר להם בתקופה הזאת. יאללה.
קודם כל אנחנו, סיפרתי לך פה עכשיו בהפסקה קצת על זה, שאנחנו ביום חמישי שולחים את שכבת י' שלנו לבקר בבתים של מגזרים שונים. רק התהליך שעשינו שם מראה כמה המצב, כמה זה הכרחי.
כן.
להגיע לבית של חרדי או של ערבי או של משפחה גאה.
להטאבית.
להטאבית, אז
כולנו משפחות גאות.
כן. משפחה חד מינית, אז זה היה מאוד מאוד לא פשוט להביא את כל ה, אני מקווה שזה יעבור בשלום, זה קורה ביום חמישי הקרוב, אבל זה מה שאנחנו צריכים לעשות לדעתי, וזה מה שאנחנו מצפים מהם, לשאול שאלות, לחקור, לא לקבל מובן מאליו את מה שמונחת עליהם מהערוצים השונים, ואני חושב שיש לנו פה את הפלטפורמה ויש לנו את האפשרות, ואת הקשב של החניכים לדבר הזה, שאין בה הרבה מקומות במערכת החינוך שלנו, ועל זה זכינו.
טוב, זה תוכנית אחרונה של נקודת מפגש, בטח עד השיפוץ, מי שלא יודע, אנחנו יוצאים עוד מעט לשיפוץ של הרדיו. נחלט פה תחנה אימפריה.
בתוכנית הבאה אתם תראו את עמי גם בווידאו.
כן, בווידאו, בלייב, אימפריה. תשמע, מה שקורה פה ברדיו נורים על הגל, אין דברים כאלה, אנחנו נגיד עוד הפעם, לפני שאנחנו יוצא השיר האחרון, חכה עם השיר האחרון, כי אני רוצה להגיד כמה דברים עליו. נורא, עוד פעם, אנחנו נגיד לך תודה.
צריך להגיד לו גם בהצלחה, כי הוא הולך לשנת שירות.
נכון, נכון, שנת שירות, אז איפה עוד?
באות הנוער, אבל איפה?
באות הנוער, איפה אתה יודע?
עוד לא יודע, הוא רוצה משהו מסוים.
אור, בואי לפה, אור. בואי, אם כבר אור, הבת שלי פה, אולי תיתן לנו איזה מילה בהופעת אורח.
וואו.
בואי, אור, אף פעם לא דיברה ברדיו, בואי נשים את זה עלייך. ובואי, בואי שנייה, בואי רגע, בואי רגע. זה עובד זה? כן?
אור, מה את רוצה להגיד לקהל המאזינים שלנו?
שמעת אותנו? יופי, מה את רוצה לאחל למדינת ישראל ולהדס הנעורים? תרגישי חופשי, דברי, יאללה, נו זה...
עם ישראל חי.
עם ישראל חי, תאמיני לי, אין כמו לסגור את התוכנית בעם ישראל חי. אין עלייך. טוב, אנחנו לפני השיר האחרון, 16 מלון הנער, גבי שושן, אני רוצה להגיד משהו על ה... על השיר הזה, קודם כל 16 מלון לנער, אנחנו עוסקים בבני 16 עם כל ההורמונים וכל הלב וכל מה שהוא חושב,
וליבו אמה.
וליבו אמה, בדיוק. ליבו אמה וקוראים הרבה דברים, אנחנו יודעים כמה דברים קורים פה שהלב הומה.
בדיוק.
בוערכה.
עוד מעט הסתם.
אבל מה שמעניין בשיר הזה, אני לא יודע פעם, אמרתי לך, סיפרתי לך על השיר הזה?
מה, אמא שלך?
כן.
בטח, סיפור.
כן, בדיוק, זהו. מה שמעניין בשיר הזה זה שאמא שלי טוענת, שגבי שושן, למרות שלא כתב את השיר, זה...
הוא ביקש מהמשורר...
הלימואר, לדעתי? לא סגור.
לא יודע.
כן, אבל שהוא ביקש שיכתבו את השיר, והוא שר את זה עליה, כי הם היו שכנים במעברה, אז גם אם זה פנטזיה, וגם אם זה אמיתי, מה אכפת לנו?
כל פעם שאתה שומע את השיר,
אמא, השיר הזה בשבילך.
בדיוק.
יאללה.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.